נשים שאמרו להם גויים, תנו לנו אחת מכן ונטמא אותה. ואם לאו, נטמא את כולכן. יטמאו כולן וימסרו להם נפש אחת מישראל, וכן אם אמרו להם עובדי כוכבים, תנו לנו אחד מכם ונהרגנו, ואם לאו נהרוג כולכם, יהרגו כולם וימסרו להם נפש אחת מישראל. ואם יחדוהו להם ואמרו, תנו לנו פלוני או נהרוג את כולכם, אם היה מחויב מיטה כשבע בן בכרי, ייתנו אותו להם. ואין מורין להם, כן, לכתחילה. מה זאת אומרת, הוא מחויב מיטה כשבע בן בכרי? כוונה שהוא חייב למלכות. למשל, שודד יהודי. שודד דרכים יהודי, והמלכות מחפשת אותו. בדיוק. על רקע פלילי ולא על רקע לאומני. כלומר, הוא אדם שהמלכות מחפשת אותו. אז מה שעושים, מוסרים, ייתנו אותו להם, ואין מורים להם כן לכתחילה. ואם אינו חייב מיטה, יהרגו כולם וימסרו להם נפש אחת מישראל. אגב, מה שאמרת פלילי ולא לאומני, זה לא לגמרי פשוט. שהרי, למשל, בספר שופטים, יש לנו תיאור מזעזע של שמשון. שמשון כל הזמן עושה צרות לפלישתים. ובסוף בעלי יהודה, גדולי יהודה, באים אליו ואומרים לו, אתה גורם לנו לבעיות. כל פעם שאתה עושה פיגוע בפלישתים, הפלישתים נוקמים בנו. אתה בעצם הפכת לרודף של שבט יהודה. שהרי הלא ידעת, כך אומר, כי מושלים בנו פלישתים. ומאחר והפלישתים, מאחר והפלישתים מושלים בנו, אז אתה בעצם הופך להיות רודף, למרות שזה על רקע לאומני. אוקיי? נכון. מה אומר להם שמשון? אתם צודקים. זה בעיות שלי אישיות, אני מבקש שתמסרו אותי לידי הפלישתים. לא, 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 לא. אבל הוא אומר, תמסרו אותי. לא משנה, אבל הוא אומר, תמסרו אותי בידי הפלישתים. ואז הם קושרים אותו בחבלים, ומוסרים אותו לפלישתים, לפי בקשתו. השאלה אם הבקשה הזאת היא מוצדקת או לא. לפי הרמב״ם, כן. מאחר והפעילות של שמשון גרמה לפעולות תגמול של הפלישתים, וזה סיכן את שלום הציבור כולו, היה מוצדק למסור את שמשון בידי הפלישתים. אותו דבר, אם היה מחויב מיטה כשבע בן בכרי, ייתנו אותו להם. בסדר? זאת אומרת, ומה שעשו, באמת מסרו את שמשון, קשור בחבלים, שמשון הגיע לתוך הפלישתים, ניתק את החבלים והתחיל לקסח להם את הצורה. כן? נכון? אבל זאת אומרת שמה שהיה צריך לעשות, זה לעשות איזו פעולה שתראה שמבחינתה של הרשות היהודית, אין להם כל כוונה לשתף פעולה עם המחבל הזה. ואז יוצא לפי זה שזה כבר פעולה עצמאית שלו בשטח. אה? על ידי המלכות. על ידי המלכות. כשבע בן בכרי. כמו שקרה לשבע בן בכרי. אנחנו מדברים שהוא מחויב מיטה למלכות. למלכות יש סמכות. כדי להשליט סדר, להרוג אנשים. שזה יש מלכות. כן? אם היה מחויב מיטה כמו שבע בן בכרי. ואם אינו חייב מיטה, יהרגו כולם ולמסרו להם נפש אחת בישראל. מה שכאן כתוב, אין מורין להם כן לכתחילה, אז מה יקרה? אם לא יורו כך לכתחילה, אז מה יקרה? אז בסוף יהרגו כולם. מה? ילחמו בהם. כי בעצם הכל תלוי במידת התעוזה של הציבור. למשל, החשמונאים הראשונים שנלחמו נגד הסלבקים, אי אפשר להגיד עליהם אותו דבר. אתם מסכנים את שלום הציבור ברגע שאתם מתחילים לפגוע ביוונים. אז לפי ההלכה, לפי זה, היינו צריכים למסור את מתתיהו ואת בניו לידי היוונים. ברור שדבר כזה לא יעלה על הדעת. אלא הכל תלוי במצב הגבורה של הציבור. לכן אין מורין להן כך לכתחילה. מסופר בגמרא על עולה בר קושב. מכירים את הסיפור של עולה בר קושב? אולי בר קושב אתם ודאי לא מכירים, אבל אני בטוח שאתם יודעים מי זה שבע בן בכרי. שהרי הזכרתי את שמו בערך 10 פעמים בשיעור, ואף אחד לא שאל מי זה היה. אם כן, אולי בר קושב היה שודד. הביזנטים בעצם חיפשו אותו. כן? והוא הסתתר בתוך הקהילה היהודית בלוד, ושלחו גדודים כדי לעשות מצור על לוד. מה עשה רבי יהושע בן לוי, שהיה בלוד באותו יום? הוא מסר את עולה בר קושב בידי הגויים. ואליהו הנביא, שהיה רגיל להופיע אצלו כל יום, הפסיק להגיע. זה לא מצא חן בעיני רבי יהושע בן לוי, הוא צם כמה ימים, ואז חזר אליהו הנביא. שאל אותו רבי יהושע בן לוי, למה לא באת בימים האחרונים? הוא אומר, מה, למסורות אני נגלה? אחד שמוסר יהודים לגויים אני אתגלה אליו? אמר לו, וכי לא כמשנה עשיתי? הרי זו משנה מפורשת. זה שמוסרים את היהודי הזה שדורשים אותו, עשיתי כמו שכתוב במשנה. אמר לו, וכי משנת חסידים היא? כלומר, מה זה משנת חסידים? איפה הביטוי חסידים הזה בא? אז יש לנו חסידים משון חסידות. אבל חסידים, אתם זוכרים בספר המכבים, זה השם של ראשוני המתנגדים ליוונים. נקראו חסידים. נכון? בספר המכבים. מה? ראשוני המתנגדים ליוונים, עוד לפני יהודה המכבי, הייתה קבוצה שקראו להם החסידים, והם התנגדו בכוח ליוונים. לכן הוא אומר לו, וכי משנת חסידים היא? מובן. זאת אומרת שלפעמים במקום יהרג ועל יעבור, יש גם יהרוג ועל יעבור. ברור. אבל וכן נשארת ההלכה, שאם הוא היה מחויב מיטה כשבע בן בכרי, אז מוסרים אותו עם מה? שבע בן זכרי אתה יכול לישון. אני לא יודע מי זה שבע בן זכרי. בן דכרי? בן דכרי? אין אחד כזה בתנך. לא יודע מי. שבע בן בכרי אולי אתה מתכוון. נכון? למה אין לכם ספרים? אין לכם ספרים? זה לא בסדר. אגב, אני רוצה פה להזכיר, מדוע הרמב״ם קרא לספר שלו משנה תורה? למה הוא קרא לספר שלו משנה תורה? הוא אומר את זה בהקדמתו. קראתי שם חיבור זה משנה תורה, לפי שאדם קורא בתורה שבכתב תחילה, ואחר כך קורא בזה. ויודע ממנו תורה שבעל פה כולה, ואינו צריך לקרוא את ספר אחר ביניהם. כלומר, אתה קורא את כל התנ"ך, קורא את כל המשנה תורה, אתה יודע הכל. אבל לפחות יש פה תנאי, כדי שאתה תדע את כל התורה שבעל פה מהספר הזה, אתה צריך תחילה לקרוא כל התורה שבכתב כולה, כלומר, כל התנ"ך כולו אתה צריך לדעת. זאת אומרת, שאם אתם התחלתם ללמוד איתי בספר המדע, סימן שאת התנ"ך אתם יודעים. שבע בן בכרי מוזכר מפורש בתנ"ך. מי הוא שבע בן בכרי? יהודי, הוא לא יהודי, זה מישראלי משבט בנימין, שהמריד את כל שבטי ישראל, חוץ משבט יהודה, נגד דוד המלך. ובסוף רדף אחריו יואב בן צירויה, כשהוא התבצר בעיר אבל מחולה. ואז יואב עשה מצור על העיר, והייתה שם אישה חכמה מעל החומה, שהתחילה לדבר עם יואב. אמרה לו, מה אתה רוצה מאיתנו? מה, אנחנו לא... אתה רוצה להשמיד עיר שלמה בישראל, עיר ואם בישראל? אז הוא אמר, לא, אני רוצה את שבע בן בכרי. אמרה לו, הנה ראשו מושלח אליך מן החומה. והיא שליחה את ראשו. וככה נצלה העיר אבל מחולה. כי הוא גרה הלכה אם כן. לא? שאם היה מוכתב למלכות כשבע בן בכרי, אז מוסרים אותו. בסדר? עכשיו אתם יודעים מזה שבע בן בכרי. עכשיו לגבי בן זכרי ובן דכרי, אין לי שום מושג על מה אתם מדברים. אולי. כן. טוב. וב, הלכה וב. כעניין שאמרו באונסים, כך אמרו בחולאים. עכשיו, ההלכה הזאת אין לה שום קשר עם המצווה שאנחנו עסוקים בה. המצווה היא מצוות קידוש השם ואיסור חילול השם. אבל זה משתלשל מן ההלכות שעסקנו בהן עד עכשיו. כעניין שאמרו באונסים, כך אמרו בחולאים. כיצד? מי שחלה ונטה למות. ואמרו הרופאים שרפואתו בדבר פלוני מייסורים שבתורה. אמרו, הוא צריך בשביל להתרפא, הוא צריך לאכול חזיר. כן? מסף כזה. אני לא סיפרתי סיפור כזה. אולי זה רב אחר סיפר. רב אירן, אינגל. זה אותו דבר. אגב, היה מקרה אחר, בזמנו של רבי ישראל סלנטר, שהייתה מגפה, מגפת חולרה, והרופאים אמרו שחייבים לאכול גם ביום הכיפורים, כי מי שלא יאכל יחלש מדי, ואז יהיו יותר, מה? כן, יהיו יותר מתים, והוא אכל בבית הכנסת ביום הכיפורים, בפני כולם, כדי שכולם יאכלו. ובסוף התפילה פתח את ארון הקודש, אמר, עשינו מה שציווית עלינו בתורתך וכו' וכו'. אגב, הדבר הזה קרה עוד פעם, יותר מאוחר, בזמנו של הרב קוק. הרב קוק בחוץ לארץ, הרב בקהילה, גם כן שמע את המגפת חולרה, והוא עשה אותו דבר, אכל ביום הכיפורים בבית הכנסת. כן. כעניין שאמרו באונסים, כך אמרו בחולאים. כיצד? מי שחלה ונטה למות, ואמרו הרופאים שרפואתו בדבר פלוני, מייסורים שבתורה. עושים ומתרפאים בכל איסורים שבתורה במקום סכנה. חוץ משלושה דברים שאסור לעשות ועדיף למות ולא להתרפא. מעבודה זרה וגילוי עריות ושפיכות דמי. כלומר, אם התרופה תהיה על ידי עבודה זרה, או על ידי גילוי עריות, או על ידי שפיכות דמי, בכל זאת לא עושים את זה. אז לא עושים את זה. שאפילו במקום סכנה, אין מתרפאין בהן. ואם עבר ונתרפא, עונשין אותו בדין, עונש הראוי לו. כמובן שלא יארגו אותו על זה, אבל יעשו לו, יעשו בו שפטים. לא, יכול להיות שינדו אותו, משהו זה. כן, מה אתה אומר? כן, למשל יין נסף. כן, אסור ליהנות מהביזרה יהוד עבודה זרה. כלומר, יין שמוקדש לעבודה זרה. כן, ודאי, יש דבר כזה. למשל, יין של הכנסייה, יין שמיועד לשתייה בכנסייה. כן. כן, 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 ימותו. לא משנה. כיוון שהם יקדישו אותו כבר לעבודה זרה. או הביזרה יהוד עבודה זרה. או אם יגידו הפסיכולוגים, הוא זקוק מבחינה רפואית, לעשות טקס אלילי, זה מה שירפא אותו, כן? או הוא צריך לשמוע מיסה, זה נדע מה, זה יעשה לו טוב על הנשמה, כן? כל הדברים האלה, עדיף למות ולא לעשות אותם. או למשל, אם יגידו שיזמינו איזה גוי, איזה כומר שיתפלל עליו, יתפלל אליו אל העבודה זרה שלו וזה ירפא אותו. נו, זה בסדר. ואם עבר ונתרפא, עונשין אותו בדין, עונש הראוי לו. ומניין שאפילו במקום סכנת נפשות אין עוברין על אחת משלוש עבירות אלו? כן, הרי פה לא מדובר על קידוש השם. מדובר פה על פחות מזה. שרק לא לעבור עבירה, אין פה שום כוונה לא לקדש שם שמיים ולא לחלל שם שמיים. אף על פי כן, גם במקרה כזה, מתים, שנאמר, ואהבת את השם אלוהיך, בכל לבבך, ובכל נפשך, ובכל מאודיך. אפילו הוא נוטל את נפשך. והריגת נפש בישראל לרפות נפש אחרת, או להציל אדם מיד אנס, דבר שהדעת נוטה לו, הוא שאין מאבדים נפש מפני נפש. והעריות הוגשו לנפשות, שנאמר כי כאשר יקום איש על רעהו, ורצחו נפש, כאן כן הדבר הזה. בסדר? עד כאן באו. עכשיו יש פרטי פרטים של ההלכה. כתוב ככה, כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש, כן הדבר הזה, לא מדובר שמה? על אונס, נכון? אונס של נערה מאורסה. מה? למה אתה מדבר? לא, הוא אומר דבר כזה, אסור להרוג כדי להתרפא. כן? כן. עכשיו הוא אומר שהדבר הזה לא צריך כל כך מקור, כי זה דבר שהדעת נוטה לו. שאין דוחים נפש מפני נפש. וראינו שהתורה הקישה עריות לרצח. אז כשם שבעריות, כשלא מתרפים על ידי רצח, לא מתרפים על ידי עריות, שנאמר כן הדבר הזה. שכתוב, כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש, כן הדבר הזה. כתוב, כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש, זה רצח. כן הדבר הזה, איזה דבר? איזה דבר? האונס, נכון? אז זה מקביל זה לזה, הנה התורה מקישה את זה לזה. אז עריות כמו רצח. ראיתי? אוקיי. לא, זה עריות, זה כל פגיעה שחייבים עליה קראת או מיתת בדין. הייתי לא ברור שכולן, אבל חלק גדול מהן, כן? למשל, אחותו. או שאדם זה ישכב עם אחותו, או שהוא ימות. מה הדין? על מגע. על מגע, זה לא פשוט. זה מחלוקת בין הרמב"ן לבין הרמב"ם כנראה. אבל הרמב"ן אומר במפורש, דבר שהוא קצת תמוע, שאפילו מגע בעריות, זה יהרג ועל יעבור. כן? מי אמר שזה... לא, זה משהו אחר. למשל, הרמב"ן אומר דבר שהוא אפילו תמוע אמיתי שלהלכה, אנחנו לא פוסקים ככה. הרמב"ן אומר שאם אדם חולה, אפילו בסכנת נפשות, ואשתו נידה, היא לא יכולה לטפל בו, כי על זה נאמר, יהרג ועל יעבור. כך אומר הרמב"ן, אפילו על אשתו נידה. על מגע, מה? שמה ההלכה? כן, כן, אתה צודק, אתה צודק, זה בדיוק העניין. שאם היא חולה, אז אסור לו לגעת בה, למרות שהיא יכול להיות שהיא תמות בגלל זה. אמנם זו דעת הרמב"ן, אבל רוב הפוסקים לא, אין דעתם כמוהו, וזה לא כך פשוט למה. אבל היום רוב הפוסקים סוברים שאיסור נידה, אף על פי שחייבים עליו כרת, איננו בכלל עריות. כלומר, זה לא על זה נאמר עריות, ויש איזה כמה השלכות הלכתיות. כי יש כמה דברים שאנחנו מחמירים במשנה חומרה דעריות, ובנידה לא מחמירים.
לא, מדובר על עריות.
השאלה אם זה נקרא עריות. השאלה אם נידה, האם כל ביה אסורה נקראת עריות? של ביית פנויה איננה נקראת עריות. וכדומה. אז יש דברים שצריך לבדוק אותם. כן, אז זה דבר שהוא, אם כן, אסור להתרפא בדברים האלה. יש משהו שרציתי להגיד, שכחתי אותו. לא זוכר. במה דברים אמורים שאין מתרפאים בשאר איסורים אלא במקום סכנה? בזמן שהם דרך הנאתם. כגון שמאכילים את החולה שקצים ורמסים, או חמץ בפסח, או שמאכילים אותו ביום הכיפורים. אבל שלא דרך הנאתם, כגון שעושים לו רטייה או מוגמה מחמץ או מעורלה. מוגמה תחבושת לך. מוגמה זה תחבושת לך. לך אומרים בעברית, כמו בעברית צחה, נכון? אז שעושים לו רטייה או מוגמה מחמץ או מעורלה. אז זה פה לא דרך הנעתו, כן? חמץ זה דבר שאוכלים בפה, לא ששמים על היד, כן? קרם חמץ, מה אכפת לי קרם חמץ, כן? או מעורלה, או שמשקין אותו דברים שיש בהם מר מעורב עם איסורי מאכל, כן? זה כזה טעם מגעיל כזה, שהרי אין בהם הנעה לחך, הרי זה מותר, ואפילו שלא במקום סכנה. מסקנה, האם מותר לחפוף בשמפו מנבט חיטה בפסח? מה אתם אומרים? מותר, נכון? עכשיו תנסו להשיג בשוק שמפו מנבט חיטה חודש לפני פסח, לא תמצאו. כן? לא תמצאו, למה? כי אנשים היום פשוט לא יודעים את ההלכה. מה? כן, כן. או למשל, מצאנו אקונומיקה קשרה לפסח. סחתן, ממש נפלא. כן, לא יאומן. מה יצטרכו לעשות? למה אמרו? כי שיחה כשתייה. כן? מה? בבקשה. אבל גם אפשר, אם היו אומרים שלפורים היו עושים דבר כזה, אני מבין. אולי זה שעיריות מפורים, כי זה מעט זמן לפני פסח. כן, מה אתה אומר?
זה גם שולחן ארוך?
מה זה שולחן ארוך?
השולחן
ארוך כמו הרמב״ם פה. וכל האומר אחרת, עליו להביא ראייה לדבריו. כן? זה כלל גדול בהלכה, תזכרו את זה כשתהיו פוסקי הלכות. אסור לרב, זה איסור חמור, להגיד על דבר המותר שהוא אסור. בדיוק באותה מידה שאסור להגיד על דבר שהוא אסור שהוא מותר, באותה מידה אסור להגיד על דבר מותר שהוא אסור. הרב יכול להגיד, לצערי זה מותר, או אני לא ממליץ, לא כדאי. אבל אם הרב יגיד אסור, הוא פושע. אסור לשקר בשם התורה. לא, למשל אדם אומרים לו, כדי להתרפא תאכל חמץ בפסח. אסור, אם זה לא מדובר על פיקוח נפש. אבל אם מדובר על חמץ שלא דרך הנאתו, מותר. כאן, לכאורה, כן, מדובר פה, הוא מזכיר את זה בקשר לרפואה. אבל מי אמר שצריך להיות דווקא בקשר לרפואה? כי ברגע שזאת מחלה שאין בה סכנה, לכאורה היינו צריכים לאסור אם הדבר הוא אסור. כן? אז זה, מה? כן, 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 מותר להשתמש בסבון שעשוי מחמץ, בפסח. נכון. יש בעיה, כן, הדבק שבו מדביקים את הספרים הוא עשוי מחמץ בדרך כלל, עמילן. עמילן זה, במקור עושים את זה מחיטה. יש עמילן מתפוחי אדמה, יש עמילן מחיטה. אז עמילן מחיטה הוא חמץ, נכון? האם מותר להשאיר ספרים בבית בפסח לפי זה? כי הם מודבקים בחמץ, מה? אסור, אסור, צריך להעביר את זה. יש הבדל, זה אכיל. הדבק הזה הוא אכיל. אבל אתה יכול לאכול אותו. זאת אומרת, אם אתה למשל, יש אנשים כאלה עצבניים, אוכלים את הספרים ככה. כן? אז זה אסור, זה חמץ. בפסח. לא. לא. כי אחרי 30 יום זה כבר מעופש. אבל אסור בכל זאת לאכול, כי אז זה נקרא שאתה מחשיב את זה למרות עיפושו. אחשבה. ולכן... יש דיון על זה, מחלוקת רש"י ותוספות בפרק אלו עוברים במסכת פסחים. אלו עוברים, מחלוקת רש"י ורבנו תם, איך להסביר את המילה עוברים שם. האם עוברים עליהם אם אוכלים אותם, או עוברים מן הבית. מחלוקת שם. טוב, יש אומרים ששיחה כשתייה, שיחה לסוך, לסוך את הגוף, כן? ללמוח על הגוף, זה כמו שתייה. טוב, נו, באמת. טוב, נמשיך הלאה. מה? לא שומע. נו. נו. שעור הכוונה, דבר הראוי לאכילה. אם הוא לא ראוי לאכילה, אז אתה לא עובר על זה. טוב. הרי זה מותר, ואפילו שלא במקום סכנה, חוץ מכלאי הכרם ובשר בחלב. שהם אסורים אפילו שלא דרך הנאתם, לפיכך אין מתרפאים מהם אפילו שלא דרך הנאתם, אלא במקום סכנה. אה? לא שומע. טוב. יחמירו בהם יותר. מדוע יחמירו בהם יותר? משל כי בשר בחלב מותרים כל אחד בפני עצמו. בשר בפני עצמו מותר, חלב בפני עצמו מותר. ולכן הסברה האנושית מרחיקה את האיסור. לכן יחמירו בו יותר. מה? כן, הכוונה להתרפא בו. עכשיו, האיסור בבשר בחלב בתורה זה לא איסור אכילה בעיקר, אלא זה איסור הנאה. לא תבשל גידי. אני מסביר לך, בבשר בחלב, התורה לא ניסחה את האיסור בלשון אכילה, אלא בלשון בישול. לא תבשל גידי. לא נאמר לא תאכל גידי בחלב אמו, אלא לא תבשל גידי בחלב אמו. משמע שהאיסור איננו איסור האכילה ביסודו, אלא איסור הנאה ביסודו. או איסור בישול ביסודו. טוב, הלכה ת'. לא. לא, ודאי. אם אין לה זה טעם, כבר זה מותר לגמרי. כלומר, גם בשר בחלב, אם אין לו טעם, אז זה יהיה מותר. כי זה כבר לא נקרא בשר בחלב. מה אני יכול לעשות? למה לא מובן? למד ללכות בשר בחלב, מסכת חולין. יש פרק שלם, פרק שמיני, נקרא פרק כל הבשר. הוא מסביר את כל הדברים האלה. טוב. פרק ת. מי שנתן עיניו באישה וחלה ונטע למות, ואמרו הרופאים אין לו רפואה עד שתיבעל לו. פסיכולוגים כאלה אומרים, תראו, הוא חולה, הוא ימות, אלא אם כן היא תיבעל לו. ימות ואל תיבעל לו אפילו הייתה פנויה. מוזר, לכאורה, מה הבעיה? ייקח אותה לאישה, נכון? יתחתן איתה אפילו, כן? ימות ואל תיבעל. למה? איזה איסור זה? איזה איסור יש פה שהיא נבעלת לו? פנויה. מה? לא תהיה קדשה. קדשה זה אם זה בתשלום, לא בתשלום. לא בתשלום, למה? לא, בתשלום זה יותר חמור, כי זה הופך את הגוף של האדם לכלי מסחר. לכן התורה הקפידה נורא על זה, כן? שלא תהיה קדשה בבנות ישראל. אז מה פה האיסור? מה? שמה ש? כן, זה גדר. למה? כי אנחנו רוצים שלא יהיו בנות ישראל הפקר, זה הכל. כלומר, חכמים החמירו בדבר הזה בפני כבודן של בנות ישראל. ולכן אפילו מוכנים שאנשים ימותו ולא ישחקו בבנות. כי אם אתה תגיד שמותר, אתה תראה מחר בבוקר 100 אנשים חולים ועם אישור בפסיכולוג. כן. ואפילו לדבר עימה מאחורי הגדר. כן? הם מדברים, אפילו לא רואים. כמו שיחת טלפון. אפילו שיחת טלפון אנחנו לא נתיר. אין מורין לא בכך. וימות. ולא יראו לו לדבר עמה מאחורי הגדר, שלא יהיו בנות ישראל הפקר, ויבואו בדברים אלו לפרוץ בעריות. כלומר, אתה מתחיל בזה, לך תדע לאן זה מגיע. אגב, יש בגמרא סיפור על אדם שזה קרה לו, שהוא היה, הוא חלה אהבה לאיזו אישה פנויה, והרופאים באמת אמרו מה שאמרו, והוא בסוף התגבר על יצרו, והיה מוכן למות ולא לבוא עליה, ולא לדבר עמה, וחי. והוא היה בעל תשובה גדול, קראו לו נתן לצוציטה, והוא היה ראש גולה. ראש גולה, ואומרים שהיה אור מעל ראשו, שהוא היה הולך. ראו אור, הולך מעל ראשו. טוב. זה ההילות המפורסמות. יש צדיקים, אפשר לראות מעל הראש שלהם הילה. ראיתם פעם? אף אחד לא ראה פה? לא? יש אנשים שרואים את זה, שמסתכלים על צדיקים ורואים איזה אור מעל הראש שלהם. מובא בספר חרדים לרבי אליעזר הזיקרי מצפת במאה ה-16. הוא אומר את זה שמעל הראש של הצדיקים רואים אור כחול, אור תחלת. כן. ויש אנשים שאמרו לי שהם רואים את זה. אני אף פעם לא ראיתי, אבל יש אנשים שרואים את זה. הילות כאלה. אתה ראית אבא?
לא.
טוב. נכון, נכון. זהו, זה גם שלא יהיו בנות ישראל הפקר. זה הכוון. טוב. מה? הלכה יוד. כן, מה זה הקמול? אין כאן מקום להאריך. נכון? טוב. הלכה יוד. מה? נו. למה? אין כאן, כאן זה גם בכף. מקום להאריך. אז כן, אפשר, כן, בקוב. אין כאן, מה אתה אומר? אתה קונה ממתקים לילדים, ואז מה? כן. אנחנו קונים ממתקים לילדים, אנחנו נראה שתיבות הכמוד. מה? ממתקים וסוכריות. וצ'ופרים. כן. הלכה יוד. פה אנחנו שוב חוזרים לנושא של חילול השם. כלומר, עד עכשיו בעצם ההלכות האלה לא עסקו במצוות קידוש השם ומצוות חילול השם, נגררו והשם קשורים למצוות, לסכנה, כן? נאמר, ואהבת את השם אלוהיך, אפילו במחיר של נתינת נפשך, גם בכלל זה יש אהבת השם. הלכה יוד. כאן אנחנו חוזרים לנושא. כל העובר מדעתו בלא אונס על אחת מכל המצוות האמורות בתורה בשעת נפש להכעיס. הרי זה מחלל את השם. טוב, מישהו, אני יודע, אין לו כל דבר שקופה אותו, אלא הוא בדווקא עושה. למשל, רואים בן אדם, אוכל בשר בחלב. אומרים לו, תגיד, אתה אוהב בשר בחלב? לא, אני שונא את זה. הטעם הזה מגעיל אותי. אז למה אתה אוכל בשר בחלב? כי זה מרגיז. זה מרגיז את הרבנים, זה מרגיז את כולם. אז אני אוכל דווקא, למרות שאני שונא את זה. זה נקרא, עובר בשעת נפש להכעיס. אז מלבד איסור בשר וחלב, יש לו גם איסור של ולא תחללו את שם קודשי. זה נקרא חילול השם. כן. הוא מכריז. מי אמר להכעיס את השם? מה? כן, כן, מכריז את הרבנים, למשל. את הרבנים, את הדתיים, כלומר את... מה? יכול להיות, נו, אז מה? לא אמרנו שלא. לא אמרנו שלא. אבל בפועל זה מה שהוא עושה. כלומר, אין לו הנאה מזה, אלא הוא עושה את זה לא בגלל תאבונו, אלא מסיבות אידיאולוגיות. זה נקרא מומר להכעיס. אני לא אמרתי שאני זאת זה, כן, אני אמרתי שזה ההגדרה. זה נקרא חילול השם, כן. הרב ציודה זצ"ל אמר שבימינו לא שייך כל כך להכעיס, כן, כלפי מי? כיוון שהממסד איננו, הממסד היהודי איננו דתי. כי הרי את מי אתה רוצה להכעיס? את כנסת ישראל. היום כנסת ישראל לא מיוצגת על ידי הרבנים, אז אפשר לומר שאין פה להכעיס, אף על פי שיש מקום לדון בדברים האלה. אבל בפשטות, ברב קוק יש כן דבר כזה, כן? שיש המומרים להכעיס, כן. מה כתוב למטה? רגע, איפה אתה רואה את זה? להכריז את השם כביכול ולהרים את הבריאות בסביבתו. וזאת, מניין לו? למעיר למטה. זה מאוד לא הגיוני שמישהו ירצה להכריז את השם? הרבנים זה הגיוני. זה בכלל אפשרי שמישהו יתכוון להכעיס את השם? אם הוא מאמין בו, בשביל זה היה צריך הלכה? היה צריך לכתוב הלכה כזאת? בשביל מקרה כל כך נדיר שהוא אחד באלף שנה? לא, זה לא הכוונה. מצטער. יש אפילו דיון בגמרא לגבי מומר לתיאבון ומומר להכעיס אם פסול לעדות או כשר לעדות. למשל, כל הדעות בגמרא הן, הרי צריך להבין, מומר להכעיס נחשב ליותר חמור מאשר מומר לתיאבון. אם יש אדם שאוכל איסור בגלל שהוא אוהב את זה, הוא לא יכול להתגבר על תאוותו, אף על פי שהדבר הזה הוא חמור, אבל מבחינת היחס אליו, היחס הוא יותר סלחני מאשר כלפי מומר להכעיס, שבא מתוך אידיאולוגיה. מצד שני, בדיני עדות מצאנו את ההפך, שלכל הדעות, מומר לתיאבון פסול לעדות, ומומר להכעיס זאת מחלוקת אביי ורבא. למה? כי המומר לתיאבון הוא פסול לעדות, כי אנחנו לא יכולים לסמוך על בן אדם כזה. איך אפשר לקבל עדותו כעדות נאמנה של אדם כזה, כשאנחנו רואים שהוא מושפע מכל עלי נידה, בגלל שהוא לא יכול להתגבר על עצמו, על תאוותו, לכן הוא עובר. כמו שראיתי פעם, יהודי, בזמן שירותי הצבאי, יהודי ממשפחה דתית, ביום הכיפורים, שעה לפני הנעילה, נשבר ואכל מהמנגל שהכינו החבר. כן? זה חבל. עוד שעה, אז היית אוכל עם כולם. לא, הוא לא יכול להתגבר. אדם כזה אפשר לסמוך על העדות שלו, הוא אדם חסר אופי. לעומת זה, מומר להכעיס, יש מחלוקת בגמרא. מה? יש לו אופי חזק. הוא אידיאולוג, זה אדם שלא ישקר, הוא יגיד את האמת, את האמת שלו. ולכן יש מחלוקת אם הוא פסול לעדות או לא. ההלכה היא שגם הוא פסול לעדות. אבל על כל פנים, דיון בדבר היה. בואו נראה. כל העובר מדעתו בלא אונס על אחת מכל מצוות האמורות בתורה בשת נפש, להכעיס, הרי זה מחלל את השם. לפיכך, ולפיכך נאמר בשבועת שקר, וחיללת את שם אלוהיך, אני השם. ואם עבר בעשרה מישראל, הרי זה חילל השם, את השם, ברבים. וכן, עכשיו בכיוון ההפוך, כל הפורש מעברה או עשה מצווה, לא מפני דבר בעולם, לא פחד ולא יראה, ולא לבקש כבוד, אלא מפני הבורא ברוך הוא, כמניעת יוסף הצדיק עצמו מאשת רבו, הרי זה מקדש את השם. כן, הרי מה אומר? יוסף שמע, ואיך אעשה את הדבר הרע הזה, וחטאתי לאלוהים. כלומר, הרי אף אחד לא ידע שהוא בא לאשת פוטיפר, ואף על פי כן הוא נמנע ממנה רק מפני שכך ציווה השם. כן. מה? אתה אומר שהרבנים צריכים לשאול את עצמם איך צמח אחד כזה? לאו דווקא. זה יכול להיות גם אשמתנו, זה גם יכול להיות אשמתו. כלומר, יש לאדם בחירה חופשית לעשות רע. כן? יכול להיות ככה, יכול להיות ככה. הלכה, אגב, מדי שיש דיון על זה בגמרא, גבי רבי עקיבא. רבי עקיבא אמר שכשהוא היה עם הארץ, אמר, מי ייתן לי תלמיד חכם ונשכנו כחמור. שאלו אותו תלמידיו, רבנו, מדוע לא אמרת ככלב? הוא אמר, כלב נושך, אבל אינו שובר עצם. וחמור נושך ושובר עצם. זאת אומרת, רבי עקיבא רצה לנשוך את העצמיות של התלמידי חכמים. עכשיו, התוספות שואלים שם, מדוע רבי עקיבא הגיע לידי זה? מדוע הוא כל כך שנא את הרבנים? הרי כתוב בגמרא שהוא היה בעל מידות טובות, צנוע ומעלה, ככה ראית ביתו של קבע סבוע, נכון? רבי עקיבא, איש צנוע, היה רואה בין הרואים. כן? ראתה אותו רחל שהוא מעולה וצנוע. כן? אז אם כן, למה רצה לנשוך את הרבנים? אומר התוספות, זה היה אשמת הרבנים. מדוע? כי הייתה הלכה באותם הימים שחברים ועמי ארצות, אין להם אותם הלכות בדיני טומאה וטהרה. וההלכה הייתה שאם עם הארץ משפריץ חתיכת רוק קטנה על בגד של תלמיד חכם, תלמיד חכם הזה צריך לטבול. לכן הרבנים היו מתרחקים מעמי ארצות כדי לא להיכנס לסכנה של טומאה. היו מדברים איתם ממרחק. רבי עקיבא ראה את זה, אמר, סנובים אלה. כלומר, עכשיו, מה היו צריכים הרבנים לעשות? לא, היו צריכים להתאמה ולטבול. כן, זאת אומרת, למרות שכוונתם הייתה טובה, אבל עשו את זה בצורה שעוררה את חמתם של עמי ארצות. אני אקרא נאמר ככה, יש תלמיד חכם נכנס לאיזשהו מקום, רואה אותו אישה מכובדת, מושיטה לו את היד כדי לכבד אותו. מה הרב צריך לעשות? אפשרות ראשונה זה בהפגנתי, מה? לא זמן. נכון, זה מה שאתה עושה תורים שם. כן, עכשיו, נגיד האישה מושיטה את היד לרב הנכבד. אז יש שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה זה בהפגנתי יות, לשמוט את היד ולעמוד בתוקף על האיסור להושיט יד לאישה. כן? הדבר הזה כמובן לא מוסיף כבוד לתורה. אפשרות שנייה, זה לפתור את הדבר באופן שלא יגרום לחילול השם. למשל הרב צבי יהודה קוק זצ"ל, כשהוא ראה שאישה עומדת להושיט לו יד, הוא היה מושיט בעצמו, ואז הוא מיד היה מחזיר. ואז נגרמה איזושהי מבוכה, כי לא יודע אם הושיטה יד או לא הושיטה יד, בינתיים התיישבו והתחילו לדבר. כן? כן. הוא ראה שהיא עומדת להושיט לו יד, אז הוא הושיט בעצמו, והחזיר. לא נתן יד. אבל לא לחץ את ידה. אבל היא כבר הייתה במבוכה, כי לא היא ידעה האם היא בעצם נתנה יד או לא נתנה יד. ואז ניצלו, הרב ניצל את המבוכה והתיישב וכבר התחילו לדבר. כן, או מעשה בהרב מרדכי אליהו, כשהיה רב ראשי לישראל, והיה הביקור הממלכתי של ראש ממשלת אנגליה, הגברת תאצ'ר המפורסמת. אז כשהיא ירדה מהמטוס, אז היא לחצה את היד לכל הנכבדים, אמרו לרב מרדכי אליהו, אם אתה לא תלחצה את היד, תהיה תקרית דיפלומטית. הוא אמר, אל תדאגו, יהיה בסדר. הלכה והיא התקרבה, אמרו לו, כבוד הרב, תהיה פה דקרית דיפלומטית, אל תדאגו, יהיה בסדר. הגיע לידו, אז הוא לחץ את, אז הוא אומר לה, זה בעלך? זה אומרת, כן. אז הוא לוחץ לו את היד, ולוחץ עוד פעם, אני לוחץ לו עוד פעם שנייה בשבילך. אחר כך כשהיא עזבה את הארץ היא ביקשה למסור ליד, היא ביקשה למסור לרב הראשי שהיא מודה לו על הכבוד שהיא נתנה לו, שהוא נתן לה. כן. אז יש עניין של חוכמה. כן. ש... כן, 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 כן. טוב. הלכה י' א'. יש דברים אחרים שהם בכלל חילול השם. כי מניעת יוסף, למה? הרי זה מקדש את השם. הלכה י' א'. ויש דברים אחרים שהם בכלל חילול השם, והוא שיעשה אותם אדם גדול בתורה ומפורסם בחסידות. כלומר, זה דברים שהם מותרים מצד עצמם, הם לא עבירה. אבל אם אתה, שאתה אדם גדול וידוע, גדול בתורה ומופלג בחסידות, ואתה עושה אותם, אז יש בזה חילול השם. למה? דברים שהבריות מרננים אחריו בשבילם, ואף על פי שאינם עבירות. הרי זה חילל את השם, כגון שלקח ואינו נותן דמי המיקח לאלתר. כלומר, הוא קונה במקולת, הוא לא משלם. מה זה לא משלם? הוא לא גוזל. הוא מתכוון לשלם בבוא הזמן. אבל האנשים אומרים, הוא מנצל את מעמדו. לכן, תלמיד חכם, אסור לו לקנות בהקפה. כל העולם מותר להם לקנות בהקפה, ובהקפה הכוונה שאתה משלם יותר מאוחר. הוא אמר לי שלי ייתנו בהקפה. כן, זה נכון. מה ההבדל? שמה זה בשביל צדקה. הייתה לו סיבה לזה. כן? זה נותן בה מכך לילתר, והוא שיש לו, כמובן, דבר שיש לו כסף, אין לו כסף, מה יעשה את הנתחכם? ימות ברעב? מותר לו אז לקחת בהקפה. ונמצאו המוכרים טובעים, והוא מקיפם. כן, כלומר, זה לא... אז יגידו, הוא מנצל את מעמדו. כלומר, אסור להיכנס למצב שאפילו שזה דבר המותר, שיגידו עליך שאתה ניצלת את מעמדך. לא, לא, הוא אומר לו, יותר מאוחר, נשלם לך יותר מאוחר. עניתי לך על השאלה. אבל עניתי לך. אני לא מבין למה אני צריך להסביר שלוש פעמים. טוב, ולמשל יש הלכה שסעודה שאיננה של מצווה אסור לתלמיד חכם לאכול בה. למשל אם יש חתונה, אז מותר לתלמיד חכם לאכול או לא? לא. תלוי. אם מדובר בנישואין של עם הארץ, אז אסור. עם הארץ. אם זה בת תלמיד חכם לתלמיד חכם, מותר. או בת כהן לכהן. מותר, כי אז זה הופך להיות סעודת מצווה. אבל אם זה... מה? אז אני אומר לך, בהלכה המקורית, מתי זה סעודת מצווה? במידה ויש שם משהו חיובי בניסויים האלה, שזה תלמיד חכם לתלמיד חכם. אמר הרב שמתחתן בשביל מה שהתחתן. בוודאי. כן, זה שתי אופציות. אז ככה ההלכה המקורית. אגב, לגבי שבע ברכות, מעיקר הדין שבע ברכות זה לא קשור לסעודה. אפשר לעשות שבע ברכות גם בלי סעודה. מה? על היין. בורא פרי הגפן, ושהכל ברא לכבודו. מישהו מי אמר צריך לאוכל שם? אף על פי שיש פוסקים שאמרו את זה בדורות האחרונים, אבל אפשר להוכיח מהראשונים שאין שום קשר בין שני הדברים. שבעיקר, הרי תחת החופה, שמת לב שלא אוכלים כלום? קוראים שבע ברכות? לא יודע אם שמת לב לזה, נכון? כן, איפה המוציא שם? כן, אז כך שהאוכל זה משהו אחר. תן לך מה אסור לו. למה? כי כל העולם יגיד, למה הוא בא לחתונה, הרב הזה? כי הוא רוצה לאכול. נכון? ככה כולם, נכון? כתוב על הפסוק, והביטו אחרי משה. מה זה והביטו אחרי משה? כשמשה היה יוצא מהאוהל שלו, אז הוא היה הולך, וכולם היו מסתכלים אחריו. אז בגמרא כתוב, יש דורשים לשבח, יש דורשים לגנאי. דורשים לשבח, שרצו ליהנות מזיו השכינה של משה. דורשים לשבח, שהיו אומרים, תראו כמה שמנים שוקב, שכל מה שאכל, אכל מן היהודים. כן, מדובר אחרי חטא העגל, שמשה היה יוצא עם האוהל שלו מן המחנה, כי ישראל היו נזופים לפני המקום. אז כולם מסתכלים על משה, תראו כמה הוא אכל. כן. כל מה שאכל, משל היהודים אכל. כן. אז צריך זהירות יתרה בתלמידי חכמים בנושא הזה. אגב, יש ביטוי, עשה לך רב, וקנה לך חבר, והבדן את כל האדם לכף זכות, נכון? מה זה כל האדם לרבות את מי? שהמילה כל זה לרבות. עשה לך רב, וקנה לך חבר, והבדן את כל האדם לכף זכות. מי זה כל? אפילו את הרב ואת החבר. מה? זה... אה? לא. כתוב שעשה לך רב, לא מה, דדון את הרב בכף זכות. עשה לך רב וקנה לך חבר. ודן את כל האדם, כלומר אפילו את הרב ואת החבר, לכף זכות. כי זה לא פשוט, לדון את הרב ואת החבר לכף זכות. כן. כנראה שאתה לא מכיר את המציאות. כנראה שאתה לא מכיר את המציאות. כן, בסדר, הלאה. למה? בגלל שאדם איננו מסוגל לסלוח למי שעשה לו טובה. נכון? מי שעשה לי רע, אני עוד יכול איכשהו לסלוח לו. אמר לי פעם הרב דב ביגון, אני מודה לכל מי שעשה לי צרות בחיים. כי כל מי שעושה לך צרות, בסוף אתה לומד מזה משהו, אתה מתגדל מזה, אתה מתגבר. אבל מי שעשה לך טובה, זה נורא. הוא השתלט עליך, הוא חדר לתוך הנפש שלך. לעשות טובה זה דבר מסוכן. כן? לכן צריך לסלוח גם לרב ולחבר, למרות שהם עשו לך טובה. מה? אני אספר לך סיפור שקרה באחד היישובים בארץ. באחד היישובים בארץ היו שתי משפחות. האחת מסכנה והאחת שטוב לה. במשפחה המסכנה, האמא הייתה חולה, האבא היה בלי עבודה, ילדים לא עליכם, מחלות, סמים, כלא, כל מיני צרות כאלה. אבל המשפחה הטובה לקחה על עצמה כפרויקט לעזור למשפחה המסכנה. והם היו עוזרים להם בכל מה שהם יכלו. יום ולילה. בסופו של דבר, נולד ילד במשפחה הזאת, המסכנה. במשפחה המסכנה. ולא האבא ולא האמא יכלו לטפל בנושא של ברית המילה. ואז, במשך כמה ימים, כל המשפחה הטובה עפתה עוגות, והכינה את האולם, והזמינה את המוהל. בקיצור, משהו משהו. כשהאבא של המשפחה הטובה הלך לבית הכנסת, כשעל ידיו כמה מגשים של עוגות, לכבוד הברית. פתאום הוא רואה את האבא של המשפחה המסכנה, עולה על טרקטור ומנסה לדרוס אותו. סיפור שהיה. עכשיו, בעקבות הדבר הזה, הקשר בין המשפחות ניתק, ואחת משתי המשפחות עזבה את היישוב. איזו? הטובה. כי הם הבינו שהם עשו חטא. ראית? זה השתלטות. ההטבה זה סוג של השתלטות. יש משפט מפורסם אצל הרבה אמהות פולניות. נתתי לו את הכל, אגב, אמהות פולניות יש בכל העדות. שאומרת, נתתי לו את הכל, אז למה הוא מתנהג אליי ככה? מה התשובה? בגלל שנתת לו את הכל, לכן הוא מתנהג אלייך ככה. אה? הגבול הוא דק. עכשיו, כן. אז לכן, צריך באמת, אחת העבודות של מקבל החינוך, הוא מקבל התורה.
מה זה? לא שומע אותך טוב בשידור. נורא. טוב, אז אחת העבודות הגדולות של של מקבל החינוך ומקבל ההטבה זה לסלוח למי שעשה לך את הטובה, לדון אותו לכף זכות. כן,
מה? נו נו השאלה איזה סוג נתינה זאת. יש נתינה שבא להשתלט ויש נתינה שבא לכבד, זה שני דברים שונים. מה? להדגים. למשל, קניתי לך שרשרת זהב במשקל חצי קילו. כן, אבל אני לא אוהבת את הדבר הזה. כל מה שקונים לך את לא מרוצה. תראי כמה כסף זה עלה לי, ולא אכפת לך מה שאני מביא לך. עד כאן הסגנון השתלטני. כלומר, הוא קנה לה בלי לשאול אותה אם היא מעוניינת. ייתכן היה שלהביא לה סוכריה מהסוג שהיא אוהבת, זה היה יותר טוב, אבל הוא רצה לשלוט עליה. הבנת? טוב. הלאה. או, כן, דבר שני שאסור לתלמיד חכם לעשות, שירבה בשחוק או באכילה ושתייה אצל עמי הארץ וביניהם. הוא אחד מהחבר'ה, כל הזמן מתבדח איתם, כל הזמן מקייף איתם, כל הדברים האלה מותרים. מה, אסור לצחוק? מותר. אסור לאכול ולשתות? מותר. אבל אם אתה מרבה בדבר הזה אצל עמי הארץ, אז כבר חסר הדיסטנס, כפי שרגילים לומר, ולכן כבר לא יכבדו אותו, ויש בזה חילול השם.